אנחנו עוברים לפרשת תרומה. מהרגע הזה, בעצם עד לסוף ספר שמות, אנחנו עוסקים במשכן וכליו. אז קודם כל, כמובן, השאלה הראשונה הנשאלת היא, למה? למה צריך כל כך הרבה להתעסק עם המשכן וכליו? והשאלה היותר טובה, הרי בתח, המשכן היה בעצם דבר זמני. כי הרי פנו אותו פעם אחת, ויותר לא יבנו משכן, בנו מקדש אחר כך, לא משכן. המשכן רק ליווה את עם ישראל במדבר. לאחר מכן, איך שאומרים, עבר זמנו, בטל קורבנו. אז נשאלת השאלה, אם זה כך, אז מה כל כך חשוב שהתורה חוזרת ואומרת, יש לנו את ההוראות איך, אחר כך יש לנו תהליך הייצור, ויש דברים חוזרים על עצמם, בפרטים ופרטי פרטים, זאת אומרת, התורה ממש מעריכה מעל ומעבר לכל פרופורציה בתיאור של המשכן וכליו. אז קודם כל השאלה היא למה? יש למישהו תשובה?
זה, אם זה לא עכשיו עדיין, זה ההתחלה של בנייה, לא מסתכלים על הכלל, אבל מסתכלים על הוא, זה היסוד של ההמשך. לא יקרה לילדים, יושב
איתי להסביר. כן, אבל אחר כך המקדש, המקדש היה בכל אופן קצת שונה מהמשכן. שם לא היו יריות עיזים, זה היה קירות, זה היה משהו שונה לגמרי. חשוב להבין, למה אני שואל את השאלה הזאת על ההתחלה? מכיוון שאנחנו נראה בהמשך שכל הפרטים האלה זה לימודים עצומים. וזה מבוסס על נקודה מאוד מאוד מעניינת. קודם כל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כולם מכירים את זה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו צריך להיות. אלא למה כותבת התורה בתוכם? התורה כותבת, המשכן האמיתי הוא בתוך כל אחד ואחד. ברגע שאנחנו לא גורמים לעצמנו להיות משכן לשכינה, אין שום משמעות למקדש. כי אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לבנות את המקדש הפרטי שלנו. ואם אנחנו לא עושים את זה, המקדש האבנים והזה זה רק, איך אומרים, מסמל את החיצוניות של הפנימיות. אבל אם אין פנימיות, אין חיצוניות. זה דבר ראשון. לדעת ולהבין שכשאנחנו מדברים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת אומרת, הכוונה היא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אז רגע, אם זה כך, מה קשור המקדש הגשמי לשכינה ששתקום בתוכנו?
מלכים דעתו של אדם.
מה?
בית מקדש, אתם מלכים דעת, כמו שבית מלכים דעתו של אדם, גם בית המקדש.
נחרב בית המקדש. נחרב בית המקדש. מה עכשיו? מה עכשיו?
נשאר רק הפנימות של הבן אדם.
אז אני יכול לבנות מקדש היום או לא?
בכל לב יש מקדש, בכל אדם יש מקדש.
אז אני יכול לבנות מקדש היום או לא?
לא. למה לא?
תקשיבו עכשיו לפסוק הבא. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, מה כתוב?
שאני מראה לך, מה? עכשיו לא מראה לך.
יפה. זה התבנית, וככה תעשה, נכון? מה זה? וכן תעשו. מה זה וו החיבור כאן? מה היא באה לרבות לי?
להעתיד לבוא.
כמו שאמרתי לכם,
הוא מדבר עכשיו על העתיד לבוא?
לכן, בנראה רשי, בדורות.
מה זה לדורות? בית המקדש היה כמו המשכן? מה שרשי כותב אני יודע. אני רוצה, רוצים להבין מה רשי כותב. אנחנו רוצים להבין מה התורה אומרת לנו.
המשכן לא היה במדבר, והבית המקדש הוא היה במדבר.
כן, אבל השאלה היא כזאת. הוא אומר לך, תשימו לב. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית מה? המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אז אומר רשי לדורות. יפה, קיבלתי. אבל עדיין קשה לי. כי אנחנו לא השתמשנו ביריות עזים, ולא בורות חשים, ולא שמנו יריעה, וזה לא היה אוהל, זה היה בניין. אז מה זה וכן תעשו? מה הקשר בין התוכנית של המשכן לבית המקדש, שיבנה במהרה בנו עמנו במהרה? אלא, הנביא יחזקאל, אני לא זוכר כרגע את הציטוט של הפסוקים המדויק, אבל הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, לך תראה את העם, את תבנית הבניין. והנביא יחזקאל בא ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, רגע, אני לא מבין, עם ישראל בגלות, ואתה רוצה שאני אראה להם את התוכניות של בית המקדש? ולא רק זה, הוא מראה לו, יש שם ממש נבואה שלמה, שהוא מסתובב בתוך כל החלקים של המקדש, משהו מדהים. והנביא יחזקאל אומר לו, הקדוש ברוך הוא, רגע, זה לעג לרש, כמו שאנחנו פעם דיברנו על זה, ותראו לעצמכם איזה מיליארדר שפשט את הרגל. היה לו הכל. היה לו יחטה, מטוס, וילה עם 10 חדרים, מכוניות, הכל היה לו. כל יום היה אוכל את המעדנים הכי יקרים שיש. יום אחד פשט את הרגל. קורה. אבל מה זה פשט את הרגל בגדול? לא, אתה יודעת, אלה פושטי הרגל שאת רואה אותו אם הוא נוסע עם המרצדס שלו. החברה פשטה את הרגל. היה לי, גיסי, היה מתעסק בצעצועים. וזה רק שהיה מתעסק עם צעצועים, פשט את הרגל. והוא היה חייב, נשאר להם חייב הרבה כסף. יום אחד הוא נוסע, הוא רואה אותה, הוא נוסע עם מרצדס. מחייך לו, אהלן. אמר לו, מה אהלן? חייב לי כסף. מה, החברה פשטה את הרגל. החברה פשטה את הרגל. הוא מסתובב כמו מיליארדר. אז אנחנו לא מדברים על אחד כזה. הוא פשט את הרגל טוטלית. לא נשאר לו גרוש. מרוב בושה גם, עזב את הארץ, הלך לאיזה ג'וחה באפריקה, גר בתוך אוהל, בקושי יש לו מה לאכול, בקושי מה ללבוש, מסכן. איזה אחד, חכה, מצא איפה הוא נמצא. בא אליו. הוא מגיע אליו, תקשיבו מה הוא עושה. הוא בא, לא לבא עם העיתון, The Rich and Famous. שמעתם על העיתון הזה? העשירים והמפורסמים. כל העיתון מלא עם יחטות, וילות, מטוסים פרטיים, מסעדות פאר, עם 4 מזלגות של מישלן, וככה הוא בא ומראה לו. תגיד לי, מה הייתם אומרים על אחד כזה? זה חבר זה? וואלה, הוא היה בחיים האלה. הפסיד הכל עכשיו, בקושי יש לו מה לאכול. אתה מראה לו מטוסים? מראה לו מכוניות פאר? מראה לו וילות? זה לעג לרש! איזה תקווה? הבן אדם מסכן, אין לו כלום. על מה יסתכל? הבן אדם צוחק לו בפרצוף. תראה, חס ושלום, בן אדם עכשיו נמצא על הקרשים. אתה יודע מה? לך תביא לו כתרומה, תעזור לו, תבנה לו בית. חסר מה לעזור לבן אדם כזה? לא. הוא מראה לו עיתון עם איך חיים העשירים בעולם. זה מתאים? ככה אתה מעודד בן אדם מסכן? שאין לו כלום? שפשט את הרגל, הפסיד הכל? טוב, אני מציע לך, אני חס בטחום נהיה לכם כרגע, אז אל תבואי עם עיתון כזה אליו. למה אני לא יודע אם תצאי משם. מה הרעיון כאן באמת? אומר הקדוש ברוך הוא, מה, אם ביתי חרב, אז לא יהיה בית? אז לא יבנו את הבית? זה משהו כזה בערך. ומה הכוונה? אומר לו, קריאתה היא בניינה. זאת אומרת, שאנחנו קוראים את הפרשיות האלה של בניין המשכן, כאילו אנחנו בונים את המשכן. זאת אומרת שבעצם אנחנו לא זקוקים, אנחנו כן זקוקים, אבל גם אם אין בניין פיזי, אם אנחנו קוראים ולומדים איך היה בנוי המשכן, כאילו בנינו אותו. וזה מוביל אותי לשלב הבא. למה? מה הקשר בין לקרוא ולבנות? ובשביל מה לקרוא משהו שבעצם תכלס לא נותן לי כלום? אלא אם כן, מה אמרנו? כל הפרטים ופרטי הפרטים מלמדים אותנו דברים עצומים. וזה בעצם הוו שנמצאת כאן. הוו, לא זוכר מי אומר את זה, אומר דבר נפלא. וכן תעשו אתם לעצמכם. תלמדו איך המשכן בנוי. האדם הוא עולם קטן. המשכן הוא עולם קטן. בית המקדש עולם קטן. זאת אומרת, אם המקדש הוא עולם קטן, והבן אדם עולם קטן, זאת אומרת שהבן אדם הוא גם משכן. והמשכן הוא בן אדם. זאת אומרת, אם אני אלמד את תבנית המשכן, אני בעצם לומד את תבנית האדם ואת תבנית העולם. ואכן, לימודים עצומים יש כאן. ואנחנו ננסה לגוע בכמה מהם. כדי לגלות ולראות עד כמה חשוב ללמוד את הדברים לעומק. ואז באמת, אנחנו בונים בית מקדש. כי מה אמרנו? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, כל הרעיון הוא לבנות את המקדש איפה? בתוכנו. ואת זה איך עושים? לומדים את תבנית המשכן. מה יעזור לי לבנות תבנית המשכן? אחת הדוגמאות למשל, כתוב, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית איכל. אני רוצה לראות שמישהו כאן יבוא אל הגברת שלו, ויגיד לה, מיכל, את כמו בזנת. את יודעת מה זה בזנת? ברזל זווית. וואלה, אם יש לך ברזל זווית בסביבה, מה את עושה לו? שמה לו אותו בראש. אני ברזל זווית? מה אתה, מצאת לך ככה, באת כאן לפגוע בי? אבל מה בעצם נאמר כאן? בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית איכל. הכוונה היא, הזווית היא בעצם הפינה שמחזיקה את הבית. זאת אומרת, הוא בא להגיד לך שבנות ישראל הם היסודות, הם הזווית של הבניין. זאת אומרת, צריך לדעת איך לקרוא. כל דבר כאן מכיל סודות עצומים. אז בואו נראה באמת. נקודה מעניינת. אם אנחנו נעבור על הפרשה, אתם תראו. וציפית ועשית ויצקת ועשית והבאת הלאה. ונתת, אני ממשיך הלאה. ועשית ועשית ועשה. ונתת. הכל בלשון? יחיד. אבל, מה כתוב על ההתחלה? ועשו לי מקדש. ברבים. ועל עוד מה כתוב ברבים? על ארון העדות. ועשו ארון עצי שיטים. אז למה הכל כתוב ביחיד? הנה, פסוק י' ועשו ארון עצי שיטים. תכף לאחרי, תכף שתי פסוקים אחרי הם עשו לי מקדש. הכל ועשית ויצרת ועשית ולקחת, הכל יחיד, הכל יחיד. חוץ מהמקדש בכללותו, ועשו לי מקדש, וארון העדות. ועשו. מה רוצה ללמדנו? כשאנחנו מדברים על לבנות מקדש, כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, כשאנחנו מדברים על קיום תרי"ג מצוות, יש מישהו שיכול לקיים את כל המצוות? אבל אנחנו מצווים בתרי"ג מצוות. איך אפשר לצוות אותנו על תרי"ג מצוות אם אנחנו לא יכולים לקיים אותם? זאת אומרת שאנחנו אכן כן מחויבים בתרי"ג מצוות, ואיך הדרך לקיים אותם? איך הדרך לקיים את הכולנו ביחד? שכל אחד עושה את התפקיד שלו. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד. זה כמו שהיום שאלתי מישהו בבוץ, אחרתי איזה בדיחה, לא יודעת, כולם קיבלו אותה. עכשיו לקראת פורים, בא בעל אחד, אומר לאשתו, תשמי אשתי, אני רוצה להתחפש לשלמה המלך, תארגני לי 1,000 נשים. אז אמר לה, אין שום בעיה. אני מציע לך שתתחפש לפרו ונתן לך 10 מכות. אז כמובן שהמערכת היחסים היא לא צריכה להיות כך כמובן. וכשאנחנו מדברים על כל אחד ואחד שעושה את התפקיד שלו, הכוונה היא, לאישה יש את התפקיד שלה, לגבר יש את התפקיד שלו, לכהן יש את התפקיד שלו, ללוי יש את התפקיד שלו. אחד שיש לו שדה, יש לו מצוות שקשורות לשדה. אחד שיש לו בית וגג, צריך לעשות מעקה. וכן על זו הדרך, כל אחד ואחד, יש לו את התפקיד שלו בתוך המכונה הזאת. ורק בדרך הזאת אפשר להגיע לשלמות. אחד הדברים החשובים, זה על ההתחלה, וידבר השם משה לאמור דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? ויתנו לי תרומה. מעט כל איש אשר הבאנו לדיבו, תיקחו את תרומתי. צריך להבין, מה התורה מנסה להגיד לנו? הרי לכאורה צריך להיות, תתנו לי תרומה. אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא כלום. הכל שלו ממילא, וכל מה שיש לנו זה שלו, אז ממילא אנחנו בעצם לוקחים ולא נותנים. בנוסף לזה, יפה אמר, אם אנחנו בעצם נותנים, אנחנו מקבלים. אבל ישנו עוד הסבר. שהוא מביא אותנו לנושא שאנחנו מדברים עליו, על הפרט והכלל, על הלימוד מתוך הדברים. מצוות הקמת המקדש היא מצווה על הכלל, על הציבור. היא לא מצווה פרטית. אדם באופן פרטי לא מצווה להקים מקדש. לכן, ועשו לי מקדש. זו מצווה של הכלל. ולכן, הכסף שכל אחד ואחד נותן, צריך להפוך אותו לכסף ציבורי, של הכלל. לכן, ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו לי, בואי תחו ברתי. התרומה חייבת לבוא מנדבת הלב, אבל על הגבאים ישנו חיוב לקחת את אותה תרומה ולאסוף אותה לקופה המרכזית, להפוך את זה לכלל, ואז אפשר לבנות את בית המקדש. אז עוד פעם אנחנו רואים את הפרט שמתחבר לכלל. חשוב מאוד. אז עכשיו אחרי שהבנו שלכל פרט ופרט יש את התפקיד שלו, וכל זה מתחבר לכלל, ואז בעצם אנחנו מגיעים לארון העדות. ועשו לי מקדש, מה הכוונה היא? כל אחד ואחד יתרום לבניין את מה שהוא יכול לתרום. אז אחד הביא תכלת, השני ארגמן, השלישי זהב, ההוא הביא, כל אחד הביא מה שיש לו. בתורה, עוד פעם אותו דבר, ועשו ארון עצי שיטים, ברבים. בעניין של התורה, החיוב שלנו ללמוד תורה כל יום, והגית בו יומם ולילה. אבל לא כל אחד יכול ללמוד, לא כל אחד יודע ללמוד, ולא כל אחד מחויב ללמוד. אז איך לכולם יש חלק בתורה? איך? והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. מי זה הלא יסורו ממנו? מה הם המוטות, מה עושים איתם? כל מי שמחזיק בתורה מחובר ללומד התורה, לעולמים. זאת אומרת, אתה לא יודע ללמוד, אתה לא יכול ללמוד, אין בעיה. תתמוך בלומדי תורה. ברגע שתתמוך בלומדי תורה, יש לך חלק בתורה. זאת אומרת, כל אחד, ועשו ארון אתם, כולכם יש לכם קטע בתוך התורה. אין אחד שאין לו. במילים אחרות, עוד פעם אנחנו מגיעים למצב הזה, של הפרטים שמתחברים לכלל. וכאן אני רוצה לעמוד על עוד נקודה מאוד מעניינת. מה קודם למה, הפרט או הכלל? למה זה קל? למה זה כל כך קל? בעלך עוזב, בעלך עוזב, בעלך עוזב, הולך ללמוד. למדתי פרק בגמרא, אז אני למדתי. את צודקת. ומה הלאה? אז זה מה שאני אומר. נגיד, בעלך מחויב ללמוד תורה? אז את עוזרת לו? לתמוך בתורה, אני רוצה להסביר שתבינו, לתמוך בתורה זה לאו דווקא כסף. זה גם עוד, כולם חושבים, איך שאומרים, לתמוך, אוטומטית חושבים על כסף. איך? אז רגע, עכשיו תגידי לי את, מה יותר קשה? לתת את ה-50 שקל או לקום ב-4 בבוקר?
כל הכבוד.
טוב, אז את בכלל צדיקה גדולה אנחנו גילינו כאן. ברוך השם. איך אומרים ברוך השם? איך אומרים כן ירבו ותמשיכי ותעלי מעלה 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 למרומים. אבל זה בדיוק העניין. אם אישה תומכת בבעלה כדי שיוכל ללמוד תורה, זה יש לך, דרך אגב, האיש והאישה הם אחד. זה השכר שלו, זה השכר שלך. עכשיו כל אחד, כמו שאמרנו, זה בדיוק העניין. ברגע שכל אחד ממלא את התפקיד שלו, זה האידיאל, זה הרעיון, להתחבר ביחד. אז יש לך חלק בתורה או אין לך?
50%.
יש לך. אם את עושה לי כזה פרצוף, אז אני כבר אומר לך, יש לך. שלא לך שום מהבנה, יש לך חלק בתורה של בעלך, יש לך חלק בתורה של אלה שאת תורמת להם, כל... הוא לא, למה הוא אכל אותה? הוא צריך להיות שמח, מה זה? אתם אחד! זכר ונקבה ברא אותם.
היא אומרת, הוא לקח לחצי.
מה, הוא לקח לחצי? אה, טוב, כל אחד מסתכל על זה אחרת. זה כמו אתם עם הבדיחה עם הפולניה, שעומדת כל בוקר במראה ומסתכלת, אה, מגיע לו. כל אחד וההסתכלות שלו לדברים, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא באמת שיתוף פעולה, וכל אחד ואחד יש לו חלק בתורה, וזה הדבר היפה והנפלא. עכשיו אני שאלתי שאלה, מה קודם למה, הפרט או הכלל? הוא אומר או אתה אומר? מה? אז אני ראיתי כאן שתי דעות.
איך יהיה כלל אם אין
פרטים? יפה. נו, אז מה קודם למה אני שאלתי?
יש קודם שאלה.
מה? בוא נדייק יותר. האם הכלל הוא הראשון ואחר כך יש פרטים?
לא.
או קודם יש פרטים ואחר כך יש כלל?
הפרטים בונים את הכלל.
איך?
הפרטים בונים את הכלל.
כן. אז קודם כל, כדי שכולכם תהיו מבסוטים, הפרט מכיל את הכלל והכלל מכיל את הפרט. בסדר? זה כדי שתהיו מבסוטים, אבל עכשיו האמת היא שהכלל קודם לפרט. ואני אסביר לכם למה. לא, לא, זה לא כל כך פשוט להבין את זה. זה לא, זה על פי קבלה, זה דברים. הכלל דרך אגב, אני אשאל אתכם עוד שאלה שבכלל תבלבל אתכם. מה יותר גדול, הכלל או הפרטים שעושים אותו? הכלל או הפרטים שעושים אותו?
הפרטים שעושים אותו.
הכלל. הכלל, תדעו לכם, הכלל הוא תמיד יותר גדול, יותר חשוב וקודם. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית. הרב אדם סינא מביא דוגמה יפה. הוא מביא דוגמה מאוד יפה על העניין, זה כדי שנבין. הרב אדם סינא. הילד של הילד נתן סטירה לאח שלו. מה אתם עושים?
אחד האחים
שם סטירה לאח שלו.
קודם כל מפרידים ומרגיעים. זהו, זה דבר ראשון. אחר כך
נרגיע גם לשני. המעשה שהוא עשה הוא טוב או רע?
תלוי לגופו של העניין. לגופו של עניין, צריך לשפוט את זה באותו רגע. אלימות
זה לא דבר.
אני לא יודע למה הוא עשה את זה. אולי
זה... אם אני אסתכל על הפרט... בלי להתייחס לכלל, אז המעשה שהוא עשה הוא רע מאוד.
נכון.
אבל, אם אני אסתכל על הכלל, והכלל במקרה הזה, הוא למה הוא עשה את זה.
בדיוק.
זה הכלל, תבינו. הרי הוא כרגע עשה פעולה שרצה לבטות איזשהו רצון שנמצא בתוכו. אולי הוא רצה להתחבר עם אח שלו והוא לא ידע איך. אז הוא הרביץ לו, בדיוק כמו שילדים עושים דברים רעים כדי שההורים ישימו לב אליהם. וההורים לפעמים חושבים, וואו, תראה איזה ילד רע, ולא מבינים שהיה בסך הכל הילד רוצה טוב, הוא רוצה להתחבר לאבא ולאמא. אותו דבר, הבן רוצה להיות חזק, גיבור. להיות גיבור וחזק זה רע? זה רע? רגע, רגע. בשביל זה אמר, תכף נרגיע, בשביל זה יש פרט וכלל. זה בדיוק העניין. אם אנחנו נסתכל על הפרטים, הסתבכנו. אבל אם נסתכל על הכלל, אז מה אני עושה? אני מבין שהוא עיקה את אחיו בגלל שהוא רוצה להיות חזק. בגלל שהוא רוצה קשר עם אחיו. אז מה אני עושה? קודם כל אני כמובן מנתב עכשיו את האנרגיות שלו כדי לקיים את הכלל בצורה הטובה. זאת אומרת, הכלל הוא שמוביל אותי כדי לנתב את הפרט למקום הנכון. אז זה מה שאמרתי. למה שקרה, זה הכלל. למה שקרה? זה הכלל. זה לא המעשה הפרטי. עוד פעם, תבינו, זה לא המעשה הפרטי שהוא עושה כרגע. הוא לא, סליחה על, על, על הביטוי, איזה מין עבריין שרוצה לשדוד, לרצוח, לאנוס וללא יודע מה. הוא סך הכל ילד שרצה להתבטאות, רק הוא לא ידע את הדרך איך להתבטאות, ועשה מעשה שהמעשה עצמו הוא פסול. אבל אם אני עכשיו ייגש לילד וירביץ לו מכות רצח, למה הרבצת לאחיך? עשיתי משהו טוב או רע? משהו רע? קודם כל עשיתי בדיוק מה שהוא עושה. הרבצתי. מה?
מלדים אותו להחזיר.
אני אומר, עשינו דבר שלילי. אז מה אני צריך לעשות בעצם? אבל עדיין נשארתי עם הבעיה של להתחבר לכלל. הבנתם עכשיו מה זה כלל ופרט? זאת אומרת, אני צריך עכשיו, אם יש לי קצת שכל לחנך את הילד שלי, אז אני צריך לדאוג שהילד יוכל להתבטאות ולבטא את הכוח שלו בצורה חיובית. אז אני אמצא איזשהו כישרון שיש בו, איזשהו יכולות, או אני אתן לו איזה משחק חינוכי שבו הוא יוכל להתבלט. אם הוא מחפש למשל את הקשר עם אח שלו, אז אנחנו נעשה משחק ביחד, לא של מכות, משחק ידידותי ויפה וחינוכי, ויהיה את הקשר ביניהם. ואתם יודעים כמה פעמים אנחנו עושים שגיאות בדברים האלה. כשאנחנו רואים פעולה, ואנחנו במקום להסתכל על הכלל, מסתכלים על הפרט, ואנחנו עושים את הטעויות הכי גדולות שיכולות. בשביל זה אנחנו נוגעים בנקודה הזו. כדי שנדע ונבין כמה שחשוב לא להתייחס למקרה, אלא למה שנמצא מסביבו. לא להתייחס לפרט, אלא הכלל. כי הכלל יותר גדול מהפרט, והכלל קודם לפרט. למרות שההיגיון אומר שהפרטים בונים את הכלל. ההיגיון הפשוט זה מה שהוא אומר. אבל זה לא ההיגיון של התורה. אז עכשיו הבנו כמה שחשוב, תראו מה לומדים מהפרשה. ונגענו רק בקצה קצהו של העניין. עוד לא התחלנו לדבר.
בבתי הספר יש שלמים על זה.
על מה?
שלמים על הנושא הזה שאתה מדבר. זה נקרא שיטת הג'ירף.
נכון, עוד פעם, אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא איך אני מסתכל על הדברים. אז קודם כל למדנו כאן דבר חשוב מאוד, שיש פרטים ויש כלל, והכלל הוא בעצם הדבר החשוב, והוא הדבר הקודם. זה לא רק תקשורת, אני מדבר, זה הכל, הכל, כל דבר בחיים. עכשיו, בואו נלמד קצת. דיברנו בארון. בואו נראה עם הארון הזה, מה הוא מספר לנו עוד. דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת. יש לנו את השולחן, יש לנו את הארון, ויש לנו את המזבח. המידות שונות. בארון המידות הן חצויות, ועשו ארון עשה שדים המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. חצי, חצי, חצי. בעוד שהשולחן, ועשית השולחן עשה שדים המאתיים אורכו, והמאה רוחבו, והמאה וחצי קומתו, חלק שלם, חלק חצי. והמזבח, והמזבח, המידות הן שלמות, כמו שאנחנו נראה תכף. פה הוא. שתי המזבחות, דרך אגב, מישהו חושב, שתי המזבחות הן במידות שלמות. גם מזבח הזהב, גם מזבח הקטור. מזבח הנחושת. המזבח, ועשית את המזבח, כף זין, א', שישי. ועשית את המזבח חצי שדים 500 אורך, 500 רוחב, רבוע יהיה המזבח, ושלוש עמות קומתו. המזבח הקטן זה פרשה הבאה. פרשה הבאה. בואו נראה איפה זה.
מה זה 60?
יש כמה, יש שתי דעות עיקריות כמה שזה. אני תמיד עושה חשבון של חצי, כדי להיות... ועשית מזבח מקטע הקטורת, עשית שמינתי אותו, עמה אורכו ועמה רוחבו, רבוע יהיה ועמתיים קומתו. וכאן העמידות הן כולם שלמות, בשתי המזבחות. מה הסיבה? מה אתם חושבים שסתם זה ככה? גם לזה יש סיבה. למה? נתחיל מהארון. הארון מסמל את מה? את התורה. לתורה אין סוף. אין גבולות. במילים אחרות, אפשר תמיד ללמוד עוד. אז בן אדם צריך להסתכל שהוא רק בחצי הדרך. הוא תמיד בחצי הדרך. הוא אף פעם לא יכול להגיע לסוף. תמיד בחצי הדרך. לכן, המידות הן חצויות. מכל מלמדה השכלתי. דרך אגב, אי אפשר גם ללמוד אחרת. מי שחושב שהוא יודע הכל, אז אין לו מה ללמוד. ואין מה ללמד אותו. זה מדובר על ארון העדות. השולחן מסמל את כל הדברים הגשמיים. כל ההצלחות הגשמיות. אם זה פרנסה, אם זה הצלחה כזאת או אחרת. ואנחנו כולנו מכירים את הכלל. אין אדם הולך וחצי תאוותו בידו. אז לכן, מי שרודף אחרי הכסף, אוהב כסף, לא יסבע כסף. יש לו מנה, רוצה 200. זאת אומרת, מילים אחרות, חצי. חצוי. אז מה השלם? למה יש לנו גם מידות שלמות? כי בן אדם צריך להסתכל שיש לו הכל. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי,
להסתפק במועט.
זה לא להסתפק במועט, להיות שמח בחלקו. דיברנו על זה בשבוע שעבר בדף, מי שקרא אותו. יש הבדל בין להיות שמח בחלקו או להסתפק בחלקו. להסתפק, לא זה לא מה שאומרים, שמח. מי שמסתפק תמיד ירצה עוד. אבל מי ששמח אף פעם לא מסתכל ולא מקנה באף אחד. וזה חשוב להבין את זה. צריכים להיות שמח במה שיש לנו. איך אומר יעקב לעשיו? יש לי כל. עשיו אומר, יש לי רב. הוא אומר, הוא מסתפק, יש לי רב, אבל מה, לא אכפת לי שיהיה לי עוד קצת. זה לא הדרך. זה חצי תאוותו. לכן בשולחן, חלק מהמידות שלמות, וחלק חצויות. המזבח לעומת זאת, הוא בא לעשות שלום בין האדם לבורו. הוא בא לחפר על העבירות. ממילא, זו שלמות. השלמות היחידה, זה להתחבר לבורא. אין יותר שלם מזה. המזבח זה התפקיד שלו. לכן ארון העדות חצוי, מידות חצויות, השולחן חלק חלק, והמזבחות שלמים. אבל יש כאן עוד לימוד. יש שלושה כתרים, כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה. אז כך, ארון העדות מסמל את כתר תורה. השולחן זה כתר מלכות, והמזבח כתר כהונה. עכשיו, כתר כהונה וכתר מלכות עובר בירושה. כתר תורה, כל אחד יכול לבוא לקחת, לא עובר בירושה. עוד נוגע, מה יותר חשוב מכל הכתרים? כתר תורה. לא, עזוב את השם טוב עכשיו, זה תהליך אחר. כתר תורה. עכשיו תראו, לשלושת הדברים האלה ישנו זר זהב. עכשיו תשימו לב, בתיאור של זה גם כאן יש לימוד. כשאנחנו מדברים על ארון העדות, ועשית עליו, תשימו לב, ועשית עליו זר זהב סביב. כשאנחנו מדברים על השולחן, ועשית לו מסגרת זהב. שמתם לב להבדל? לא תמיד שמים לב. כאן ועשית לו, וכאן ועשית עליו, וכך גם כתוב במזבחות. עליו זה מעליו, כי אמרנו כתר תורה זה מעל הכל. ולא, זה מתחבר. זה לא עליו. עליו זה כתר תורה. זאת אומרת, אפילו הדברים הקטנים האלה, כל מילה וכל מות יש לו משמעות. זה לא סתם. מדהים. אז כבר למדנו רק מהעמידות. עכשיו יש... דיברנו על זה לא פעם, לא פעם ולא פעמיים בעבר. כל הפרשה מלאה מידות. ואז אנחנו מגיעים לדבר אחד שאין לו מידות. למה אין מידות? למנורה. עכשיו תסתכלו, תשימו לב, משהו מדהים. לא יודע אם קראתם, אבל תסתכלו מה שקורה כאן. זה לא כל כך פשוט. ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירחה קנאיה גביעה כפתורי הברכה ממנה היו. ושישה קנים יוצאים מצדה, שלושה קנה מנורה מצדה אחד, שלושה קנה מנורה מצדה שני, שלושה גם משוגדים. מי שקורא את זה בטוח שיש כאן מידות. שמתם לו כמה פעמים יש כאן מספרים? יש כאן המון מספרים במנורה. המון מספרים. אבל מספר אחד אין. המידות של המנורה. למה? כל כך הרבה מספרים, ודרך אגב, התיאור של המנורה הרבה יותר מכל הדברים. שלושה גבים משוגדים קנה אחד, כפתור בפרח, שלושה גבים משוגדים בקנה אחד, כפתור בפרח, ובין, וכן ששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובנורה ארבעה גבים משוגדים כפתור בפרח, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, בעירי אחת, וחמישים לולות. זה בן אדם קורא כאן את הזה, הוא בטוח שהוא קרא גם את המידות. ודרך אגב, כל הדברים שמופיעים שם, הכל עם מידות. הכל עם מידות. רק המנורה בלי מידות. למה? למה המנורה בלי מידות? המנורה, המנורה זה פרק כ"ו. פרק כ"ו. מה מסמל את המנורה? פרק כ"ו. פרק כ"ו. פסוק... לא, לא, סליחה. פרק כ"ה. פרק כ"ה. בשלישי. פרק כ"ה, פסוק למד א'. שלישי. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. יש הרבה מספרים, אבל זה לא מידות. אז מה אמרנו? למה המנורה אין מידות? מה מסמל את המנורה? קודם כל הוא לא עשה, זה הקדוש ברוך הוא עשה. הוא לא ידע לעשות. המנורה נעשתה מאליה. הקדוש ברוך הוא עשה אותה. אבל עוד פעם, יש מידות למנורה, שלא לכם שום ספק. במשנה מופיע המידות, בגמרא מופיעים המידות המדויקות של המנורה. אבל השאלה, איך הם יודעים? לומדים מהתורה, לומדים מה שכתוב כאן. זה תורה שבעל פה. אבל השאלה היא למה התורה, כל המידות כן כותבת, זה דווקא את המנורה לא. המנורה...
כל איתן משה, גם על זה ניתן לו, בסימן. אז המידות יגנו לו, בעל פה.
אני לא שאלתי אם ניתנו לו או לא ניתנו לו. השאלה שלי, למה הם לא רשומות? כן, זה השאלה.
כי לא מונים אותם בכלל.
אז מה, אבל מידות צריך? איך תבני? מידה, צריכה מידה. עובדה שיש מידות. זאת אומרת, שיש מידות. שלא תחשבו שאין מידות. יש מידות. הנקודה היא כזאת. המנורה, מה היא מסמלת? כנר מצווה ותורה אור. לתורה יש מידות? לכן המנורה אין לה מידות. זה שיש לה מידות זה לא קשור, אבל התורה רוצה ללמד אותנו. אמרנו, כל פרט כאן יש לו... יש לו סיבה, לא רק כל פרט, תשימו לב איזה יופי, גם חוסר פרט. זאת אומרת, לא רק לומדים ממה שכתוב, אלא גם מה שלא כתוב. זה הלימוד העצום כאן. כשאנחנו מדברים על הפרטים של המשכן. זאת אומרת, אנחנו לומדים לא רק ממה שכתוב, אלא גם ממה שלא כתוב. ודרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר לתורה, אז תשאלו, אז למה לארון יש מידות? מה קרה לארון שחיסו לקודש הקודשים? תפס מקום או לא תפס מקום? זאת אומרת, נעלמו המידות. התחברנו גם לזה. כל דבר יש לו סיבה. כל דבר, זה פשוט, זה התורה. זה נפלא, נפלא. ואנחנו כאן כרגע רק נגענו בכמה נקודות קטנות. קטנטנות ככה בשביל לראות איזה מתיקות יש בלימוד של התורה. הכל ניסי ניסים, אבל הדבר החשוב, אמרנו, מה אני צריך את כל הדברים האלה? את כל הפרטים האלה? מה עוד שאת המשכן לא בנו, בנו רק חד פעמי ולא יבנו אותו יותר? אבל הנה למדנו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, קריאתה הוא בעניין, זה בעניינה, זה הכוונה, כשקוראים כאן ומבינים, אז מבינים את העוצמות, וזה ככה צריכים להתנהג. אנחנו נסיים בעוד לימוד, אנחנו בארון. יש כאן היום, בלי עין הרע, מה שיש כאן עוד ללמוד. אבל הארון למשל, איך היה בנוי הארון העדות? היה בנוי משלוש ארונות. ארון זהב, ארון עץ וארון זהב. אחד בתוך השני. כמו תדמו לכם שלוש קופסאות, אחת יושבת בשני, והשלישי שמכניסים אותו יש לו גם מין קאנט כזה שמכסה בעצם את שתי הארונות האחרים. זאת אומרת, מין ככה, זווית, הוא מתיישב בפנים ומכסה בעצם את הדפנות שלו, ככה שמה שרואים מבחוץ, הכל זהב. כן. עכשיו, אומרים שמשווים את הארון לתלמיד חכם. ואומרים, תלמיד חכם שאין תוכו כברו, מה זה אין תוכו כברו? סליחה? אבל האמת היא שנכון, מבחוץ זהב, בפנים זהב, אבל באמצע מה יש? עץ. אז זה תוכו כברו? זה לא, יש לו עץ בפנים. לא זהב. זה כאילו, זה לא נכון להגיד, אבל זה בדיוק העניין. זה נכון ומדויק להגיד. כי כאשר אנחנו מדברים תוכו כברו, חשוב להבין מה אנחנו מנסים להגיד. ומה בעצם המשמעות שהארון החיצוני זהב, הארון הפנימי זהב, ובאמצע עץ, בשביל מה? מה המטרה? מה הוא רוצה ללמד אותנו? מה הפשטות? זהב בחוץ, זהב בפנים. נו. מה זה אמרנו הארון? הארון מסמל את התלמיד חכם, נכון? תלמיד חכם צריך להיות מודע ליכולות שלו ולהוציא אותם החוצה, אבל לא לשכוח לרגע מאיפה הוא בא. לכן בחוץ זהב, בפנים זהב ובאמצע עץ. אומרים משה רבנו ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. משה רבנו היה הענב הכי גדול על פני האדמה. מצד שני מה הוא היה? לא קם בישראל כמו שעוד. זאת אומרת, הוא היה הכי גדול. זאת אומרת שאנחנו לומדים כאן לימוד עצום. יכול לבוא ולהגיד בן אדם, תלמיד חכם, אני צריך להיות צנוע. נכון? נכון. אז הצניעות שלי, אני לא אראה לכולם מה אני יודע, כי אחרת זה גאווה, נכון? לא נכון. יפה. זאת אומרת, אז יש לי בעיה. אם אני אראה לכולם, אז כולם ידעו שאני גאון. אז זה גאווה. אבל אני אומר, יכול לבוא חצית שוטה, מה שנקרא, ולהגיד, אני ענב. אני לא אראה לכולם את החוכמה שלי. אז מה עשינו?
זה בדיוק הגאווה.
זה לא גאווה. דרך אגב, מידת הגאווה, זה גם זו גאווה. זה לא טוב, זה לא לא טוב, זה גרוע. כי מה אמרנו בהתחלת דברינו? כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו, אבל צריך לעשות את התפקיד. זאת אומרת, אם אני יש לי ידע, אני צריך לשתף אותו עם כולם. זאת אומרת שתלמיד חכם צריך להיות מודע לחוכמתו, שתוכו זהב טהור, ולקחת את הזהב הזה ולהראות אותו כבר עם וידע כדי להעביר את התורה גם לאחרים. אבל תוך כדי כך לא לשכוח לרגע עץ בפנים. ביניהם. מאיפה באת? ומי נתן לך? מה הייתה גדולתו של משה רבינו? משה רבינו אמר לעצמו, אני כל מה שיש לי, ממי זה? אם הקדוש ברוך הוא בוחר במקום במוישה, ביאנקלה, אז יאנקלה היה הרבה יותר טוב ממני, מבצע את התפקיד. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בי. זה לא שלי. אבל ברור שאני צריך להשתמש בזה. יש לי תפקיד. לא קם בישראל כמו שעוד. זהו הלימוד העצום. שכאשר אנחנו מדברים על כל הפרטים של המשכן ופרטי הפרטים עם הלימודים העצומים שבהם, לא לשכוח לרגע שיש לנו תפקיד לעשות, כל אחד ואחד מכאן, מאיתנו הוא חלק במשכן. וצריך לבצע את התפקיד שלנו. ולא משנה מי, איך, מדוע ולמה, לכל אחד יש תפקיד. וברגע שכל אחד ואחד מאיתנו יבצע את התפקיד במחשבה, שאנחנו עושים את זה בשביל מי? בשביל הכלל, בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, שנבין שהכלל הוא יותר גדול מהפרט, והכלל יותר חשוב מהכל. ברגע שאנחנו נבין את זה, והיסוד של הכל הוא, מעט כל איש אשר ידבנו לבו, הכל צריך לבוא מהלב, מאהבה. שנזכה בעזרת השם, שהדברים יבואו מהלב, ונבנה את המשכן שלנו ביחד עם כולנו, וכך גם נזכה לראות את הסימן שהצלחנו עם בית המקדש השלישי במהרה בימינו.